הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק ה-11 מהלכות שבועות. בפרק זה מדבר הרמב״ם על דין השבועות בבית הדין, מצוות השבועה בשם השם, אפשרות לשבועת זירוז לקיום המצוות, דיני השבועות בבית הדין מן התורה על טענת ודאי וטענת ספק, דיני השבועות מדרבנן על טענת ודאי וספק, דין שבועת אסת, אופן השבועות, האיום על הנשבע, והרמב״ם מסיים בדין הנשבע בבית הדין לשקר. פותח הרמב״ם בהלכה א', כשם ששבועת שווא ושקר, הנשבע אותם עובר בלא תעשה, שנאמר בעשרת הדיברות, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, כי לא ינקה השם את אשר יישא את שמו לשווא, אחד לשבועת שווא ואחד לשבועת שקר. כך מצוות עשה, שישבע מי שנתחייב שבועה בבית דין בשם, בשמו של הקדוש ברוך הוא, וכאשר תבוא אותו ממון בבית הדין והוא מכחיש את התביעה, הרי בחלק מהמקרים הוא חייב שבועה, וכפי שהתבהר בהמשך הפרק, ואז חלה עליו המצווה להישבע בשם השם. ויש אומרים שלדעת הרמב״ם, באם הוא משלם שאיננו רוצה להישבע, הרי הוא מבטל מצוות עשה. אך הרמב״ן סובר שאין זו מצווה להישבע אלא רשות. ויש אומרים שגם לדברי הרמב״ם, באם הוא אינו נשבע אלא הוא רוצה לשלם, אין הוא מבטל מצוות עשה, אלא שהמצווה היא שכאשר הוא נשבע שישבע בשם השם, שנאמר בתורה פעמיים בפרשת ואתחנן ובפרשת עקב, ובשמו תישבע, זו מצוות עשה, שהשבועה בשמו הגדול והקדוש מדרכי העבודה היא, שאם מדרכי עבודת השם, והידור וקידוש גדול הוא להישבע בשמו. הוא מבאר על כך החינוך, שזהו משום שהשבועה בשם השם משמעותה היא שאותו דבר שהוא נשבע עליו הוא אמיתי, כשם שהקדוש ברוך הוא אמת וקיים לעד, ויוצא שעל ידי השבועה תתחזק האמונה בו יתברך. הלכה ב', ואסור להישבע בדבר אחר עם שמו יתברך, כגון שנשבע בהשם ובמלאך. וכל המשתף דבר אחר עם שם הקדוש ברוך הוא בשבועה, נעקר מן העולם, שאין שם במציאות מי שראוי לחלוק לו כבוד עד כדי שנשבעים בשמו, אלא האחד ברוך הוא, רק הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. אלא אם כן הוא מזכיר נברא בשבועתו, אך בכוונתו להישבע בשם השם, כגון שנשבע בשמיים ובארץ, והוא מתכוון לאלוקי השמיים והארץ. הלכה ג' מותר לאדם להישבע על המצווה לעשותה כדי לזרז את עצמו, דהיינו לחזק את עצמו לקיים את המצווה, ואף על פי שהוא מושבע עליה מהר סיני, ולפיכך למעשה אין השבועה חלה עליה, הרי אין זו שבועת שווא, כפי שמבאר הרמב"ן, משום שהדבר מזרז ומחזק אותו לקיים את המצווה, דמכיוון שמזכיר שם שמיים בשבועתו, הרי מצד כבוד שמיים הוא יזדרז יותר לקיים את המצווה. שנאמר בתהילים, נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך, שדוד המלך מעיד על עצמו שהוא נשבע לקיים את המצוות. הלכה ד', שבועה זו שמשביעין הדיינים למי שנתחייב שבועה, וכפי שיפרט הרמב״ם בהלכות הבאות, היא הנקראת במשנה שבועת הדיינים, בין שהיה חייב בשבועה זו מן התורה, ובין שהיה חייב בה מדברי סופרים מדרבנן. חוץ משבועת הסת, שכפי שיבאר הרמב״ם בהלכה ז', היא איננה נקראת שבועת הדיינים. הלכה ה', שלושה מיני שבועות הן שחייבים בהן מן התורה, ואילו הן, מי שטענו חברו, דיינו שחברו תובע אותו מטלטלין, דיינו חפצים מטלטלים שיפקיד אצלו וכדומה, או שתובע ממנו ממון כגון שילבה לו וכדומה, ועודה נתבע במקצתן וכפר במקצתן, הרי הדין הוא שהוא צריך לשלם את כל מה שהוא עודה, ולהישבע לחלק שמכחיש, וזהו דין מודה במקצת. ולומדים זאת ממה שנאמר לגבי שבועת השומרים בפרשת משפטים, אשר יאמר כי הוא זה. דיינו שהנתבע אומר, רק הוא זה שאני חייב לך, ולא יותר מזה. ולומדים מזה לגבי כל תביעות ממוניות שכאשר הוא מודה במקצת, הוא חייב שבועה. ושבועה נוספת מהתורה הוא במי שכפר בכל המטלטלין שטענו, שהנתבע כופר בכל התביעה, ועד אחד מעיד עליו שהוא חייב בכל התביעה, והנתבע מכחישו, הרי הנתבע חייב שבועה. ולומדים זאת ממה שנאמר בפרשת שופטים, לא יקום עד אחד באיש לכל עוון או לכל חטאת, שאין עד אחד יכול לחייב לא עונש גוף ולא עונש ממון. ולמדו מזאת חכמים ששבועה הוא כן יכול לחייב. הרי לו שתי שבועות מהתורה על ידי טענת ודאי הוא כפירה, שבשני המקרים התובע טוען בוודאות שהנתבע חייב לו ממון, והנתבע מכחיש, שבמודה במקצת הוא נשבע על אותו מקצת שהוא מכחיש, ובעד אחד הוא מכחיש את כל התביעה, והוא צריך להישבע על כך. ושבועה שלישית שהיא מהתורה, וכן שומר חינם שטוען שעבד דבר שהפקידו אצלו נגנב, ששומר חינם פטור מגניבה ועבידה, או גם שומר שכר שטוען שמת הדבר שהפקידו אצלו באונס, וכיוצא בזה משאר אונסין, ואין לשומר עדים שכך קרה, הרי זה הנתבע נשבע מספק, שאין בעל הפיקדון יודע אם אמת טוען זה השומר או שקר, שאין הוא טוען בוודאות שהחפץ לא נגנב או לא נאבד או נאנס, אלא הוא אומר שהוא איננו יודע בוודאות שהשומר טוען אמת בטענתו, וגם במקרה זה הוא השומר נשבע מן התורה שנאמר בפרשת משפטים על מקרה זה שבועת השם תהיה בין שניהם, שהשומר צריך להישבע כדי להיפטר מהמפקיד. ממשיך הרמב״ם בהלכה ו' שרק שלושת השבועות הללו הם מהתורה, אבל כל שבועה שמשביעין אותה הדיינין חוץ משלושה מיני שבועות אלו, הרי מדברי סופרים, וגם היא השבועה מדרבנן נקראת במשנה שבועת הדיינין. וגם שבועות אלו שמדבריהם, שני מיני שבועות הן, יש מהן שבועות על ידי טענת ודאי וכפירה, כגון שבועת שכיר, פועל שכיר שטובע את שכרו מהמעביד שלו, שתקנו חכמים שהשכיר יישבע ויטול את שכרו מבעל הבית. דבעל הבית טוען בוודאות שכבר שילם לו, והשכיר טוען שהוא עוד לא קיבל את שכרו, והשכיר נשבע מדרבנן כדי לקבל את שכרו. ושבועה נוספת מדרבנן היא בפוגם שטרו, דיינו שטר הלוואה שהלווה טוען ששילם את הכל, והמלווה מודה שהוא קיבל חלק מההלוואה, אלא שהוא טוען שהלווה לא שילם את כל ההלוואה. ומהתורה, מכיוון ששטר ההלוואה ביד המלווה, הוא נאמן ללא שבועה כדי לקבל את שארית ההלוואה. החכמים תקנו שמכיוון שהשטר נפגם בדברי המלווה שהוא כבר קיבל חלק מההלוואה, צריך המלווה להישבע לחלק הנוסף, ורק אז הלווה פורע לו את אותו חלק. וכיוצא בהן שבועות נוספות שחכמים תקנו במקרים של טענות ודאי וכפירה, ויש מהן שבועות מדרבנן בטענת ספק, כגון שבועת השותפים, שאחד מהן חושד בחברו שהוא נטל מממון השותפות, ואין זו טענת ודאי שאינו יודע בוודאות שהשותף נטל, וחכמים תקנו שהשותף השני צריך להישבע שלא נטל מממון השותפות כלום לעצמו, וזהו משום שמכיוון שהשותף משקיע בעסק, ישנו חשש שהוא יתיר לעצמו ליטול ממנו. ושבועה נוספת מדרבנן בטענת ספק היא שבועת האריסין, שעובד בשדהו של חברו תמורת אחוזים מהיבול, ובעל השדה חושד בו שהוא לקח יותר מהמוסכם, וגם כאן בדומה לשבועת השותפים תקנו חכמים שהאריס היא שווה על טענת הספק של בעל השדה, משום שישנו חשש דמכיוון שהוא משקיע בשדה, הוא איתו לעצמו מעבר למוסכם. וכיוצא בהן טענות שונות נוספות שבאות מספק, שכאשר ישנו חשש סביר שהנתבע לקח ממון שאינו שלו, תקנו חכמים שהיא שווה שלא לקח. ובדיני ממונות בספר משפטים מתבאר חיוב כל אחת ואחת מאילו השבועות ודיניהם. הלכה זין, ויש שם שבועה אחרת והיא תקנת חכמי הגמרא, בשונה מהשבועות מדרבנן שנתבארו בהלכה הקודמת, שנתקנו על ידי חכמים בתקופות קודמות יותר. הרי שבועה זו מובאת על ידי רב נחמן בגמרא במסכת שבועות, והגמרא במסכת קידושין משתמשת בלשון שעכשיו תקנו אותה חכמים, והיא הנקראת שבועת אסת, שחכמי הגמרא תקנו אותה לכל מקרה שבו אדם תובע את חברו והשני מכחיש, אף אם לתובע אין הוכחה לתביעתו, וגם אין עד אחד כנגדו, והנתבע לא מודה במקצת אלא כופר הכל. ורשי מבאר את הלשון שבועת אסת, שחכמים תקנו אותה כדי להסית, דהיינו לשכנע את הנתבע להודות באם הוא משקר. ואף על פי שבית דין משביעין אותה היום, אינה נקראת שבועת הדיינין, שזוהי שבועה קלה יותר שאין הנשבע צריך להחזיק ספר תורה בשעה שנשבע, ועוד נפקמינות בדבר. הלכה חטא ושבועת הדיינין, בין שהייתה של תורה או של דברי סופרים, בין על טענת ודאי, בין על טענת ספק, כך היא מתבצעת. הנשבע אוכל ספר תורה בזרועו, והוא עומד ונשבע בשם המיוחד י' כו' כיועדני, או שר שבעת השמות שאינם נמחקים, או בכינוי, באחד מהכינויים לקדוש ברוך הוא, כגון שנשבע במי ששמו חנון או ששמו רחום וכדומה, והוא נשבע בלשון שבועה, או בעלה, בכללה, וכפי שהתבאר בהלכות הבאות, השבועה באופן של כללה. מפיו או מפי הדיינין שהם משביעים אותו, וגם זה יבואר בהלכות הבאות. והורו רבותיי, זהו הרי מיגש שאין משביעין שבועת הדיינין אלא בלשון הקודש, שכך הדבר מאיים יותר על הנשבע, מכיוון שלשון הקודש מצד עצמה יש בה קדושה, ולפיכך אימת הלשון עליו. אך בהלכה י' לכתוב הרמב״ם שבדיעבד גם כאשר נשבע בכל לשון אחרת השבועה כשרה. וכן יש להחמיר בה בשאר החומרות שבשבועת התורה, משום שחכמים תקנו ששבועתם תהיה כאין דאורייתא. מבאר הרמב״ם בהלכת ת, כיצד היא השבועה מפיו, כגון שיומר, הריני נשבע בהשם אלוקי ישראל, שזהו בשם, או במי ששמו חנון, או במי ששמו רחום, שזהו בכינוי, שאיני חייב לזה כלום, וזהו בשבועה, וכן אם אמר הרי הוא ארור להשם, הוא נשבע בלשון נסתר, כדי לא להוציא לשון כללה מפיו על עצמו, אך הכוונה היא שהוא יהיה מקולה להשם. והסמה כתב שהרמב״ם לא רוצה לכתוב בלשון של כללה על עצמו, אך השבועה בבית הדין צריכה להיות בלשון הרי אני בשעה שמקלל, כדי שתהיה ברורה כוונתה. או ארור למי ששמו חנון, אם יש לזה אצלי כלום, דהיינו שהוא מטיל כללה על עצמו בשם השם, באם המונו של התובע נמצא אצלו, ומה שעליי בכלל השבועה, למדי מהכתוב בפרשת תולדות, שאבימלך אומר ליצחק, תאינה עלה בינותינו, ובהמשך הכתובים הדבר נחשב לשבועה. וכן ממה שנאמר לגבי שבועת העידוד בפרשת ויקרא, ושמע כל עלה. הלכה יוד, וכיצד נערך את השבועה כאשר היא מפי הדיינין, כגון שאמרו לו, משביעין לנו אותך בהשם אלוקי ישראל, או במי ששמו חנון, שאין לזה בידך כלום, והוא עונה אמן, שניית אמן אחר ההשבעה, נחשבת כאילו הוציא את השבועה מפיו. או שאמרו לו הדיינים, הרי פלוני בן פלוני ארור להשם אלוקי ישראל, או למי ששמו חנון, אם יש לפלוני אצלו ממון ולא יודע לו, והוא עונה אמן, הרי זוהי שבועת הדיינים, בשם או בכינוי, בשבועה או בעלה. הלכה י"א, הדיינים שהשביעו בלא נקיטת חפץ קדוש בידו, הרי לא טועים, שנחשב הדבר כאילו לא נשבע כלל, וחוזר ונשבע וספר תורה בידו, ואם אחז תפילין בידו והשביעו, אינו חוזר ונשבע, שרי אחז תורה בידו, וכמו ספר תורה אין, משום שבתפילין כתובות פרשיות מהתורה, וגם נכתב בתפילין למען תהיה תורת השם בפיך. וזהו בדיעבד, אך לכתחילה צריך להשביע אותו כאשר ספר תורה ממש בידו, שבוודאי כך יש לשבועתו יותר תוקף. והדין שצריך להשביעו מעומד הוא רק לכתחילה, אך אם השביעו הוא מיושע ונו חוזר ונשבע. הלכה י"ב, תלמיד חכם לכתחילה משביעין אותו מיושב מפני כבודו, וגם אפשר להשביע לכתחילה את התלמיד חכם כאשר תפילין בידו ואינו צריך ליטול ספר תורה, אלא תפילין בחפו, חפץ של קדושה הוא. משום שהתלמיד חכם זהיר בכבודם ובקדושתם של התפילין, ולפיכך יש לשבועתו את כל התוקף גם כאשר הוא מחזיק תפילין בידו. וכתבו המפרשים שהרמב״ם כתב שמשביעים אותו לכתחילה מיושב דווקא כאשר תפילין בידו, אך כאשר ספר תורה בידו הוא צריך לעמוד מפני כבודו של ספר התורה. וגם תלמיד חכם נשבע בלשון הקודש, כמו שביארנו בהלכה אחת, שבעניין זה אין הבדל בין תלמיד חכם לעם הארץ. הלכה י"ג, אין בין שבועת הסת לשבועת הדיינין, שהם כל השבועות האחרות מהתורה ומדרבנן, אלא נקיטת חפץ של קדושה בידו בעת השבועה, שאין הנשבע שבועת הסת אוחז ספר תורה, אלא משביעין אותו בשם או בכינוי, בשבועה או בעלה, מפיו או מפי בית דין כמו שבועת הדיינין. דיינו שנוסח השבועה זה לשבועת הדיינים, כמבואר בהלכות הקודמות, ורק שמשביעים אותה ללא נקיטת חפץ של קדושה בידו, מפני שחומרתה של שבועת הסת פחותה יותר, וכבר נהגו הכל להיות ספר תורה ביד חזן הכנסת, דהיינו שמש בית הדין, וחזן הוא מלשון חוזה, דהיינו מי שחוזה ורואה את הנצרך בבית הדין, והוא דואג לכך, או שרה כל אדם אחר שיחזיק את ספר התורה בעת שמשביעין שבועת הסת, כדי לאיים עליו, להרתיעו שיודע באם באמת הוא חייב. ומכל מקום, מפני שחומרתה של שבועת הסת פחותה, אין הנשבע עצמו מחזיק ספר תורה, אלא אדם אחר. אך רשי הרמב"ן והרשב"ו כתבו ששבועת הסת איננה בשם השם, והביאם בשולחן ערוך. והרייבד כתב שתקנת הגאונים היא שאין משביעין שום שבועה לא בשם ולא בכינוי, כדי שלא יהיה העולם חרב על ידי החוטים שרבו, אלא מחרימים ומקללים אותו. והכסף משנה כתב שייתכן שגם הרמב"ם במודל הזה, אלא שהביא את דין הגמרא, וכך הוא מביא בשולחן ערוך בשם יש אומרים. הלכה י"ד, הדיינין שהשביעו את הנשבע בכל לשון שהוא מכיר, הרי זו כמצוותה, וכן הורו הגאונים. יש אומרים שכוונת הרמב"ם כמצוותה, שאף לכתחילה אפשר להשביע בכל לשון, ויש אומרים על פי דברי הרמב"ם בהלכה ח' שלכתחילה כן צריך להשביע בלשון הקודש. ממשיך הרמב״ם, אבל רבותינו הרי מגעש הורו שאין משביעין אלא בלשון הקודש, וכפי שהביא הרמב״ם את דבריהם בהלכה ח', אך הרמב״ם עצמו אומר ואין ראוי לסמוך על הוראה הזו, והרמב״ם סובר כי הגאונים ששבועה יכולה להיות גם בלשונות אחרות. ממשיך הרמב״ם, ואף על פי שנהגו בכל בתי דינים להישבע בלשון הקודש, דאגם שאין צריך להישבע בלשון הקודש, נהגו בכל בתי הדינים להישבע בלשון הקודש, שקדושתה יכולה כאמור להשפיע על הנשבע. מכל מקום, באם אין הנשבע מבין לשון הקודש היטב, צריך להודיע את הנשבע עד שיהיה מכיר לשון השבועה, שיבין היטב את משמעות כל המילים של השבועה. משום ששבועת הדיינים היא שבועת הפיקדון בעצמה, שהרי תוכן השבועה הוא כפירה בטענה שממונו של אחר נמצא ברשותו, וכאשר נשבע בשבועת הדיינים לשקר הוא חייב משום שבועת הפיקדון. ובנוגע לשבועת הפיקדון, כבר כתב הרמב״ם בפרק שביעי שצריך שיהיה מכיר את לשון השבועה, והדבר נלמד בגזרה שווה של תחתה תחתה משבועת העדות, שנאמר בה ושמעה כל עלה דמשמע ששומע ומבין את הלשון. וכשם שנהגו בכל השבועות, אף בשבועת הסת, נהגו כל העם להשביע אותה בלשון הקודש. הלכת את וב, כל מי שיתחייב שבועת הדיינין שעל ידי טענת ודאי, שהתובע טוען בוודאות שהנתבע חייב לו, וכפירה של הנתבע, שהוא מכחיש בוודאות, בין שהייתה מדברי תורה, כשבועת מודה במקצת ועד אחד, בין שהייתה מדבריהם, כשבועת השכיר והפוגמת שטרו, מאיימין עליו, כדי שבאם הוא משקר, יודה ולא יישבע לשקר מפחד העונש, כמו שיתבאר בהלכה הבאה. וכל מי שיתחייב בה בשבועה בטענה ספק, שהתובע רק מסתפק שמה אין טענתו של הנתבע האמיתית, בין מן התורה כשומר, בין מדבריהם כשותפים והריסים, אינו צריך איום, ומכיוון שאין טענתו של התובע חזקה, הרי אין חשש כל כך ששבועתו של הנתבע היא שבועת שקר. הבר הרמב״ם בהלכת את זין, וכיצד מה ימין על הנשבע, אומרים לו, הווה יודע שכל העולם כולו נזדעזע, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, בעשרת הדיברות, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, הכולל גם שבועת שקר, משום שגם בה הוא מחלל את שם השם, ומכך הוא הזעזוע של העולם. וכל עבירות שבתורה נאמר בהן ונקה, וזהו הכתוב בפרשת כתיסה של י' ג' מידות הרחמים, שנאמר בהן ונקה לא ינקה. ואמרו חכמים מנקה הוא לשווים ואינו מנקה לשאינם שווים. וכאן בשבועת שווא ושקר נאמר לא ינקה, כי לא ינקה השם את אשר יישא את שמו לשווא, שגם אם הוא שווא בתשובה אין כפרה לחטא זה. וגם ישנה הדרשה של חכמים הדורשת את הפסוק בי"ג מידות הרחמים ונקה לא ינקה, מנקה הוא לעבירה רגילה ואינו מנקה לשבועת שקר. ובכל העבירות שבתורה נפרעין רק ממנו, וכאן נפרעין ממנו ממשפחתו שמחפין, דיינו שמחסים ומגינים על זה, שבכל שאר העבירות, באים בני משפחתו מחפים עליו, גם הם נאנשים אבל לא בעונש חמור כשל אחותי עצמו, ואילו בשבועת שקר נפרעין מהם בעונש חמור כעונש אחותי עצמו. ולא עוד אלא גורם להיפרע מסוניהם של ישראל, דהיינו בכל שאר עם ישראל, והרמב״ם כותב מסוניהם של ישראל, כדי שלא יהיו אנשים על עם ישראל אלא על סוניהם. והטעם שעל ידי שבועת השקר שלו עלול להיגרם נזק לכל עם ישראל, משום שכל ישראל ערבין זה בזה, דאף שגם בנוגע לשאר העבירות אומרים שכל ישראל ערבין זה בזה, הרי זו כשיש בידם למחות ולא מחו. אבל בנוגע לשבועת שקר, הרי אף כשלא היה בידם למחות, הכלל נושא באבונו של הפרט. שנאמר בהושע, הלא דיינו שבועת שקר וכחש ורצוח וגומר, וכתוב אחריו על כן תאבה לארץ ואומלל כל יושב בה. דיינו שמכיוון שנשבעים לשקר ורוצחים, על כן תשחט הארץ ויקרתו כל יושביה. וכל עבירות שבתורה תולין לו דיינו שלא נפרעים ממנו במשך שניים או שלושה דורות אם יש לו זכות, וכאן על שבועת שקר נפרעים מיד, שנאמר בזכריה, הוצאתיה דיינו את האיגרת שכתובה בהכללה, נאום השם צבאות, ובא אל בית הגנב ואל בית הנשבע בשמי לשקר, הוצאתיה מיד, משום שכבר נאמר לפני כן בכתוב זאת העלה היוצא, וחזר לכתוב והוצאתיה כדי לומר שהוא נענש מיד ולא לאחר כמה דורות, ובא אל בית הגנב, זה הגונב דעת הבריות, ואין לו ממון על חברו, וטוענו בחינם, ועל ידי כך הוא משביעו, שגורם לו להישבע ללא צורך, והוא גורם לשבועת שווא, ואל בית הנשבע בשמי לשקר, כמשמעו, שנשבע לשקר, וחילתו ואת היצא ואת אבניו, דברים שאין אש ומים מחלין אותן, שאין המים מחלין עץ ואבן, ואין האש מחלה אבן, הרי שבועת שקר מחלה אותן. וכל האיום הזה, שמדבר על חומרתה של שבועת שקר, נועד להרתיע את הנשבע מלהישבע לשקר, שבאם האמת היא שלא כדבריו, שיודע על האמת. על החיות זין ועניין האיום הזה כולו, בלשון שהן מכירים אומרים להם כדי שיבינו בדברים ויחזור אחותה למוטב. אמר איני נשבע, פותרין אותו משבועה, ואין ממתינים שמה יחזור בו, אלא נותן מיד מה שטענו חברו. וכן אם אמר הטוען, התובע, איני משביעו ופטרו משבועה וגם מתשלומים, הולכין להן, שאין אומרים שחלה עליו כבר חובה להישבה, דחיוב השבועה הוא רק מפני טענת התובע. אך באם התובע מבטר לו על שבועתו, אף שאין הוא חוזר בו מטענתו, אין הנתבע צריך להישבה. הלכה י"ח, אמר הריני נשבע, וחברו תובע, שהתובע עומד בדעתו שהנתבע יישבע, הרי העומדים שם אומרים זה לזה. על פי הכתוב בנוגע לעדת קורח, סור נע מעל לעולי האנשים הרשעים וגומר. מבארים המפרשים, דאף שבכל אחד מהמקרים יש כאן רק אחד רשע, באם הוא נשבע לשקר זהו הנתבע, ובאם הוא נשבע באמת זהו התובע. מכל מקום בכל המקרים נקראים שניהם רשעים, שאם נשבע לשקר, יש צד רישות גם על המשביע מפני שלא דקדק למסור ממונו ביד אדם נאמן וגרם לחילול השם. ואם נשבע באמת, גם עליו מוטלת אשמה כי היה לו לוודא שיהיו ראיות לדבריו ולא תהיה עילה לתבוע אותו בתביעה שקרית. ואומרים לו לנשבע, לא על דעתך אנו משביעין אותך, אלא על דעתנו ועל דעת בית דין, כי הנשבע עלול להתכוון לדבר אחר בליבו, ולהישבע ברמאות באופן שלפי דעתו זוהי שבועה אמיתית. וכהסיפור המובא בגמרא, שרב חייב אדם להישבע שכבר פרה את חובו למלווה, והלך הלווה, והביא מקל, וטמן בתוכו את המעות, ובשעת השבועה הוא ביקש מהמלווה שיחזיק לו את מקלו, ונשבע שפראו על דעתו שמסר המקל עם הכל. כסף ליד המלווה, והמלווה התרגז ושבר את המקל מרוב רוגז ונתפזר הכסף, וכך נודע תרמיתו של הלווה. ולפיכך אנו משביעים אותו על דעתנו ועל דעת בית הדין, וכך הוא לא יוכל להתחמק בעורמה מלהישבע על האמת, משום שמשמעות שבועתו כפי שהדיינים מבינים אותה, ולא יעזור לו אם יכוון לעניין אחר. הלכה י"ט, אף על פי שאין מים מיניום זה בשבועת טענה צפה, כמו שביארנו בהלכת ט"ו, וגם לא בשבועת הסת, משום שדין זה נאמר בשבועת הדיינים, שיש בה נקיטת חפץ, אך בשבועת הסת שאין בה נקיטת חפץ, השבועה קלה יותר, ולפיכך אין צריך לאיים בה. בכל מקום צריכין הדיינים לפצור, דיינו להפציר ולשכנע, בבעלי דינין, אולי יחזרו בהן, עד שלא תהיה שם שבועה כלל, ובשבועה בטענה צפק, אולי יחזור בו התובע, שראין שהוא מוכר הוכחה שהנתבע מעל בממון, דעדיף לחסוך גם שבועה באמת, וכך גם בשבועת הסת, אף שהיא פחות חמורה, מכל מקום הרי גמי בשם השם, ורצוי הדבר למנוע סיכוי לשבועת שקר, אלא עדיף שהדיינים יביאו לפשרה ביניהם. הלכה חף, דבר ברור וגלוי שכל הנשבע שבועת הדיינין או שבועת הסת בשקר, ואחר כך יתברר ששיקר, שיהיה חייב משום שבועת הפיקדון, שכבר נתבערו משפטיה בפרקים שביעי ושמיני, ואינו לוקה, ואף על פי שהוא מזיד, משום שבתורה נאמר בפירוש שנתחייב לשלם מה שנשבע עליו, דהיינו את הקרן שכפר בה בתוספת חומש שהוא רביע הקרן, עד שיהיה הוא וחומשו חמישה. וזהו הנקרא חומש מבחוץ, שאם הוא כפר בארבעה זוזים, הרי הוא צריך להוסיף עוד זוז, והזוז הנוסף הוא חמישית מהסכום כולו, הקרן עם החומש. הוא מביא קורבן השם, אם יהיה שם בית, כאשר בית המקדש קיים, כמו שביארנו. ומכיוון שהכתוב בסוף פרשת ויקרא כותב שבשבועת הפיקדון הוא צריך לשלם קרן בחומש ולהביא קורבן השם, ולא נאמר בכתוב ונעלה ממנו, שהפסוק מדבר גם על מזיד, לפיכך אף כל הנשבע שבועת הדיינין לשקר במזיד, הוציאו הכתוב מכלל שבועת ביטוי שלוקים עליה, והוא צריך לתת רק קרן חומש והשם. וכאן מסתיים הפרק ה-11.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.